אמיר, אנחנו רוצים קצת להבין את את הדת ההודית, את הדת ההינדו. והשאלה שהרבנים ביקשו כאן לדעת, האם להינדואים יש אלוהים אחרים אחד, אותם אלה שגוזזים לצלם, הם מאמינים באלוהים אחד, או שכל האלוהים שיש בהודו כולם מבקשים את השיער וגוזזים בשבילהם את השיער?
מה שאני חוויתי ולמדתי בהודו זה שזה בדיוק ההפך בתורת ישראל. זאת אומרת, לנו יש אל אחד, שמו אחד, שם זה הקצה השני, האין סוף. אם יש אין סוף הוא רק אלוקי, אז ברור שזה במידה, אבל זה בלי שום גבול. יש שם אין סוף אלילים. האלילים הם באין סוף צורות ותנוחות וכדומה וכדומה, והם מאמינים שכל אחד מהתנוחות והאלילים וההתגלמויות של האלילים שלהם, יש בו קדושה מבחינתם. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה ציור שהם קנו בשני גרוש בשוק, כי אין להם יותר מזה, והם מדביקים את זה על הקיר של הבית שלהם, וסביב זה הם מעלים קטורת, ואתה רואה את האישה עם כל הרצינות של האמונה שלה, היא מבטאת את זה לפני הדבר הקטן הזה, וגם כמובן מול התמונות היותר גדולות, ואחר כך מול הפסלים, אבל בכל אחד ואחד, זה מה שאומרים, עבודת אלילים. מה זה אלילים? לא אמרו שני אלילים, אלילים זה אין סוף לכיוון של העבודה הזרה. זאת אומרת שזה התפרקות של האחד ומיוחד, ואז זה מתגלם באין סוף צורות, ובאין סוף מקומות, ובאין סוף מנהגים שהשתלשלו מתוך הדבר הזה. זה בערך הבסיס של האמונה ההודית.
אז עכשיו בטירופתי, במקומות ששם מגלחים את השיער לפסל שמבקש את השיער, אז האם האליל הזה, האם הוא נמצא רק במקום אחד ששם הוא בזהב, בצלם זהב, או שהוא נמצא, אותו אליל בעצמו בעצם נמצא גם במקומות שגוזזים, במקומות שיש תמונות? האם זה נחשב שהאליל נוכח שם בעת שהם גוזזים, או שהוא בכלל לא נמצא במקום?
אז אני אומר, אתה התחלת את השאלה, וזה האם הוא נמצא בתוך הפסל. האליל לא נמצא, יש שם אין סוף פסלים. זה לא פסל אחד ולא כולם זהב, אלא יש, כמו שאמרנו, אין סוף. ואתה רואה לפי, כלומר אפשר לראות את זה פשוט בלי לשאול שאלה, לפי הרצינות והבכי וההתמסרות שלהם לפני הדבר הכי פעות, וגם מול הצלם הגדול שישנו שם, אז אתה רואה שהיחס שלהם הוא בשיא, כלומר הם מייחסים לנוכחות של האלילים שלהם בכל אחד מההתגלמויות שלו, בכל אחד מההתגלמויות. ואז למשל בטירופתי, אז בגלל ששם זה נחשב למקום שהתרחש הדבר הקדום הזה, שזה בעצם ההתחלה של המנהג הזה, אולי היה לפני זה, אבל זה מה שאנחנו יודעים, אז מייחסים לזה חשיבות מיוחדת ובאים דייקה לשם. כבר אמרנו בעבר שאלה שלא מסוגלים להגיע לשם, הם גם מקריבים את השיער שלהם במקומות אחרים, אבל כל מי שיכול, יש נחשב בעיניהם סגולה מיוחדת להגיע למקום הזה, ועכשיו שם במקום הזה אתה יכול לראות, וזה מתוך שאלות ששאלתי רבים מהאנשים, כל אחד ואחד שאלתי אותו בלי קשר לתשובות של האחר, וכולם אמרו, כל אחד בשפתם, כי כל אחד מייחס לזה דגש קצת אחר איך שהוא חווה את זה, אבל כולם היו מאוחדים בעניין הזה שהם עכשיו באו להקריב את השיער שלהם, לתת את זה מתנה לאליל שחפץ בזה, ובגלל זה הם התאמצו כל כך ומסרו את כספם ונפשם בתלאות הדרך כדי להגיע ולהגשים את הדבר הזה, כדי שבגלל שהוא כל כך הרבה חן הוא מוצא במסירה, בנתינה הזו, בקורבן הזה, אז הוא גם נאתר לבקשות ולכל הרצונות והמאוויים של כל
אחד. זאת אומרת, הם נותנים את השיער בשביל לקבל תמורה.
גם, תראה, אני לא יכול להגיד
האם, האם יש כאלה שיתנו את השיער סתם בלי לבקש שום תמורה או בלי להודות?
אני לא שמעתי על דבר כזה. בוא נגיד כך, שיש גם בכל מיני רמות, גם בהודו יש כל מיני רמות של אמונה. אז מן הסתם יכול להיות שיש את הצדיקים בסוגריים שלהם, שהם עושים את זה מטהרת נפשם. אני לא יודע. אבל בכלל הציבור שאני נפגשתי איתו, וזה ה-100%, ה-99%, זה אנשים פשוטים שכולם אמרו לי, כולם אמרו לי, אמיר, ואנחנו גם יודעים, הם גם מעבירים את זה מאחד לשני, שכל מי שנותן את השיער הוא מקבל בתמורה, הוא מקבל בתמורה את הגשמת מאווייו, רצונותיו, תפילותיו.
זאת אומרת, אז הם יודעים שבגזיזה עצמה בעצם הוא קיבל כבר.
כן, וזה הדבר, ולכן... וזה דבר מאוד 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 חשוב שאני ניסיתי להבין אותו הפעם, להבדיל מפעמים קודמות, ששאלתי את האנשים, תגידו, אז מתי, איך באמת הדבר הזה, מה התהליך? איך אתם, מה זה הקורבן? מה זה הקבל? אז הם אומרים לי, אמיר, ברגע של הגזיזה של השיער, ברגע של הגילוח, באותו רגע הם בעצם מוסרים את זה לאליל שלהם. באותו רגע של הגזיזה, ברגע שזה מתנתק מהראש שלהם, הם בזה, באותו רגע הם מסרו את הסאקריפייס שלהם או אופרינג שלהם או קורבן שלהם, הם בזה ביצעו את המעשה שלהם. ואז, כי אני שאלתי, אנחנו יודעים שיש מסחר וחלק מהאנשים יודעים על המסחר, לא כולם, אבל כששאלתי אותם אחר כך, אז תגידו, זה לא מפריע לכם שמוכרים את זה ועושים את זה? אז הם, קודם כל כולם אמרו לי, רגע, אנחנו את המסירה של הקורבן כבר עשינו, באותו רגע של גזיזה אנחנו את שלנו עשינו. אחר כך מה הממסד המקומי עושה עם השיער, אז אנחנו יודעים שהם עוזרים לאנשים והם בונים עוד מקדשים והם עושים עוד כאלה ודברים אחרים, לא מעניין אותנו, אנחנו את שלנו עשינו, אחר כך מה שעושים עם זה, זה כבר לא בידינו, את שלנו עשינו, זה כולם אמרו.
אז מה הרגע של ההכתרה? מתי זה הרגע שהאליל כבר קיבל את המתנה?
מה שנאמר לי שוב ושוב על ידי האנשים זה שבאותו רגע שהכהנים הקטנים האלה שהם הספרים, ברגע של הגזיזה זה רגע המסירה. אין איזה חיץ בין לזה לזה שאתה צריך עכשיו לחכות עד שמביאים לאנשו, אלא לא, בעצם הגזיזה זה ההקרבה שלהם. אחר כך אמרנו שיש תהליכים, יש שם כלי שזה ההונדי שמכניסים את השיער לתוכו, כי זה כלי קיבולת לכל מה שמביאים, אולי זה שלב שני, אני עוד פעם אני לא מבין את הפרטי פרטים, אני רק יודע קודם כל אלה שבאים למסור את השיער הם כבר מסרו. יכול להיות שהכהנים בתוך התהליך שלהם יש מנהג להעביר את זה לתוך הכלי הזה ההונדי, ואחר כך מוצאים את זה משם ולוקחים את זה למסחר.
יש הבדל בין הונדי להונדי או שיש קדושה?
זה כלים שונים בגודל ובצורה, אבל מבחינת המהות של זה לא
עוד איזה עוד דברים שמים בהונדי הזה?
בהונדי לא, בהונדי בבית הגזיזה אז רק השיער, אבל בהונדים האחרים שיש בבית העבודה זרה שלהם, אז שם מביאים עשירי הודו שהם עשירי עולם, יהלומים וכל התכשיטים, הדברים הכי יקרים. כי מה מדובר כאן? מדובר כאן בתשועה. הם גם מאמינים שפתאום מישהו חולה, האישה או הילד, אז הם מוכנים להקריב את הדבר הכי יקר להם, כי זה יקר להם, אז הם מביאים את הדברים הכי יקרים. אני הבנתי שזה המקום הכי עשיר בכל הודו, המקום הזה גם מראה עיניים, מראה את זה, אבל ככה נאמר לי במפורש.
עכשיו, יש גם הונדי ששמים שם פירות ו...
פירות לא שמעתי על דבר כזה. את הפירות, מה שאני יודע, זה הם בדרך כלל הם מקריבים, זאת אומרת ראיתי שורפים, ראיתי, אבל בתוך הבית עבודה זרה לא ראיתי את אני לא נכנסתי לתוך בית עבודה זרה, אסרו עליי, כן? אבל איפה שראיתי שזה מתקיים מחוץ לבית עבודה זרה, אז רואים שיש שם איזה אש תמיד לכאורה, והם שם שורפים חלק מהדברים שהם מקריבים, שזה פירות, שזה קוקוסים, שזה גם תבלינים, אבל צריך להבין גם לפי רמת החשיבות.
גם שיער הם שמים שם?
לא, לא. אבל מה שצריך להבין מבחינת החשיבות, זה שבאמת כל, נגיד כל אחד הכי עני בהודו, הוא, מה המזון שלו? קוקוס. זאת אומרת, זה לא איזשהו דבר יקר ערך. הם, יש להם מנהג, זה מכובד בעיניהם לעשות את זה, והם דואגים לעשות את זה, כי זה באמת קל להשיג את זה, וזה נעשה שוב ושוב, והם מקריבים את הקוקוס ופירות אחרים, וגם תבלינים למיניהם. אבל השיער...
הם מקריבים את זה דווקא מול הפסל מזרח, או גם מול התמונה?
לא. כל דבר, אמרתי שוב, כל מוטציה של האליל שלהם, הם יחסים לזה חשיבות. קדושה. זאת אומרת, עובדה היא, אחרת הם לא היו עושים את המהלך הזה, לא היית רואה, נניח באיזה פינה של, בפינה חשוכה, נגיד על צד הדרך, שאין שם לכאורה שום קדושה, ואז אתה רואה איזה תמונה מודבקת או מצוירת במקום, ופתאום מסביב לזה אתה רואה אנשים שבאים ומתפללים בעומק נפשם ומשאירים שם את כל הקורבנות הקטנים שלהם, לא, אפילו שיער ראינו במקומות שכאלה. אז אתה
ראיתם שהם השאירו שיער מול תמונות?
תראה, מה שאני ראיתי זה ראיתי שק של שיער ליד איזה תמונה גדולה עם כל מיני תבלינים שהשאירו מסביב, ורואים שאת הפינה הזאת שמרו ומרקו את זה והשאירו את זה נקי ומסודר מסביב הכל בלגן, אבל רק את ה... ושם ליד בדיוק אני רואה חתיכות של שיער ועוד שק של שיער שמחכה שמישהו יבוא ויקח את זה כן, למחסן או לאנשהו. אבל בהחלט, אז שוב אני אומר, זה השיער, זה הדבר הכי יקר, הכי יקר שהם יכולים למסור. זה לא איזה דבר פחות, אלא אם אתה לוקח איזשהו סדר, קוקוס, כל אחד, אפילו ילד קטן, יש לו את הגרוש לקנות קוקוס, ואז הוא מקריב את זה קצת, אבל שיער, זה קודם כל זה הכי יפה, ועד שזה גדל זה איזה 8-10 שנים, עד שזה יהיה אורך, זאת אומרת וגם הסיפור עצמו על הרצון של האליל, שהאלילה הושיעה אותו בזה שהיא נתנה את השיער, זה מראה שיש איזו חשיבות עצומה ביניהם, השם ישמור אותנו.
אז אם נחזור לבית הגזיזה, אז לבית הגזיזה, במקום ששם גוזזים את השיער, אתה אומר שאתה ראית שם תמונות, אתה יכול לתאר איפה יש, האם בכניסה או בפנים?
תראה, בכניסה, עוד פעם, אני הייתי גם לפני 14 שנים, אבל אני ראיתי שכל הזמן מחדשים דברים שם, משנים, אז אני לא זוכר, אז לא תיעדתי את זה כל כך בצילום, אני זוכר שבעבר אני ראיתי בתוך בית הגזיזה גם פסלים שהיו, הפעם לא ראיתי פסלים שם, אבל בכניסה לבית הגזיזה מול הכניסה יש תמונה מאוד גדולה, מאוד מפורטת, מאוד מושקעת, שזה בכניסה. ואז בבית הגזיזה סביב אמרתי, יש ליד חלק, מאחורי חלק מהגוזזים, מהספרים, יש תמונות קטנות שכל אחד כנראה החליט אם כן לשים או לא לשים. אבל
הספרים והמתגלחים, הם מרגישים שהם נמצאים לפני האליל ברגע שהם נכנסים לבית הגזיזה?
נאמר לי שבכניסה לשם כולם אומרים את ה... יש להם איזה נוסח כזה קבוע שכולם אומרים את השם שלה, יש איזה שם מסוים, מתוך כל השמות יש שם מסוים שהם חוזרים עליו שוב ושוב, כשהם נכנסים לבית הגזיזה, ובזה הם בעצם מקדשים את עצמם לקראת המעשה שהם עומדים לעשות. גם בזמן הגזיזה עצמה, אז חלק מהספרים אמרו לי שהם גם כן משננים את זה, חלק אמרו שלא רק בכניסה, כאילו כשהם נכנסים למשמרת שלהם, אז הם אומרים את זה. אלה הנגזזים, אלה שבאים למסור את השיער, אז הם חוזרים ברצף אחרי, על המילים האלה, בזמן הגזיזה, וכך זה נעשה בפשטות.
אז הם מרגישים כאילו שהאליל רואה את עבודתם? או האליל נמצא במקום מרוחק והוא...
לא, אין שם מרוחק, אין שם מנותק. אמרנו כבר שהאליל מתגלם בכל... זה חלק מהאמונה שלהם, זה לא שעכשיו הם צריכים ללכת לקצה העולם כדי לפגוש את האלי. אלא יש להם רמות קדושה שונות, כן, של פה זה המיוחד הכי הכי הכי, אבל זה לא מפחיד, כמו שאמרנו, אפילו בבית, כל בית שלהם, יש להם את הפינה שלהם. עכשיו להביא לאלף הבדלות, אבל בתורת ישראל, בקדושת ישראל, אז הנה הבית כנסת שלנו הקטן הזה, אבל יש של הארי ויש כל מיני מקומות שאתה יכול לייחס לזה יותר, אבל אף אחד לא יפחית מהערך של התפילה כאן. אז כן, אומרים חוכמה בגויים תאמין, תורה אל תאמין. אז יש להם חוכמות, הם פיתחו את זה בצורה שאי אפשר לתאר את, את העניינים שלהם של ה...
הם חולצים את הנעליים כשהם...
הם חולצים את הנעליים לפני שהם נכנסים, כל מקום של, של קדושה, אז הם לפני כן, לפני שנכנסים, אבל יש גם אנשים שחולצים את הנעליים לפני שהם נכנסים לבית שלהם, לדוגמה, אבל גם שם, בתוך הבית, יש את הצלם. אז אני האמת שלא שאלתי האם אתם מורידים את זה, אבל כן, יש בתוך, יש את הפינה של הצלמים שלהם בכל בית.
ואף על פי כן במקום הגריזה זה דרגה יותר של קדושה.
הם יחסים לזה, כן, כן, הם שואפים להגיע לשם, כן.
עכשיו, המספרים, הספרים, אתה דיברת איתם, הם אומרים שהאליל נמצא במקום שגוזזים, הם מרגישים שהם שליחים שלו?
הם, תראה, אני לא שאלתי אותם, אני לא שאלתי את השאלה הזו, האם אתם מרגישים שהאליל פה או לא פה, זו לא הייתה שאלה שמשום מה, לא שאלתי את הדבר הזה. מה שכן שאלתי, שאלתי אותם ורבים מהם, שאלתי אותם מה התפקיד שלהם, מה הייעוד שלהם, למה הם עושים את זה, מה המעמד שלהם וכדומה. אז כולם הסבירו לי פחות או יותר, כל אחד במילים שונות, שהם הני ברמן, שזה קאט כזו של כהנים קטנים, שהייעוד שלהם, הייחוס שלהם זה לגזוז את השיער כקורבן לאליל. זה התפקיד שלהם. ואז הם עושים את זה נאמנה, והם פשוט שלוחים של האל, כלומר הם עובדים בשביל האליל, והם אלה שפשוט עושים את המעשה הפיזי של לנתק את השיער. ברגע של הניתוק של השיער בעצם נעשה הקורבן.
הם אמרו לך שהתפקיד נגמר ברגע גזיזה, או יש עוד שלב להביא את השיער לכתובת אחרת?
לא, לא, לא היה שום כתובת נוספת. בזה מסתיים ההקטרה עצמה, או הקורבן, מסירת הקורבן. לאחר מכן, כמו שאמרנו, יש מנהג של להכניס את זה לתוך ההונדי, ואחרי זה המסירה להמשך הפעולות שעושים עם השיער.
אז מה הספרים אמרו? התפקיד שלהם מה הוא?
התפקיד שלהם הוא להיות הם שלוחים של האליל, בזה שהם מספרים את מגלחים את השיער, וברגע הגזיזה זה בעצם נמסר לאליל ברגע הגזיזה, ובזה הם ביצעו את הרצון של האליל.
עכשיו, האם בכל הודו, גם במקדשים, במקומות אחרים בהודו, גם יש את המנהג לגזוז שיער לאליל?
אז הפעם התמקדנו בזה, פעם שעברה שלחו אותי לתירופתי והתמקדתי אך ורק שם, אבל פעם בגלל שהבנו שנשאר עוד חומר שהוא לא, ככה לא מבורר, אז בדרך לתירופתי ובדרך חזרה, שאלנו בכל מקום שיכולנו מה המנהג של המקום, כדי שיהיה לנו איזה תמונה. גם שאלנו את האנשים בתירופתיה על המנהגים שלהם במקומות שלהם, זה גם, אבל גם בפיזית לראות, לא רק לשמוע. אז הגענו לפשוט בכפרים בדרך, אתה נוסע עכשיו 10 שעות, אתה עובר דרך 100 לדוגמה 100 יישובים קטנים, ומהכפר ועד לעיירה שואל אנשים, תגידו, יש מקום כאן של, של עבודה זרה, שאתם הולכים לשם, ויש גם עניין של גזיזת שיער? אומרים, כן, 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 תלך לשם, תלך לשם. אז הלכנו לכל מיני מקומות, מגדולים ועד לקטנים ממש, כמו שאמרתי, אותו, אותו ציור קטן על קיר של, שלא שייך לכלום, יש שם איזה אגם, אגם קטן, קיר, שמה שק של שיער. אבל יש גם כמובן בתי עבודה זרה שהם גדולים יותר, והם גם בינונים וקטנים, ובכולם, לא בכולם מגלחים את השיער. היה מקום אחד, לדוגמה, מצאנו, שאלנו איפה המקום העבודה זרה שלכם בכפר הזה, שלחו אותנו, הגענו למקום, היה שם בדיוק שיעור של נשים, אז איכשהו בסוף הגיעו גברים, שאלנו מה, אם יש מנהג, אמרו, תשמעו, כאן רק אם יש בקשה מיוחדת שמישהו לא יכול לזוז ורק כאן אפשר לעשות את הגזיזה, יעשו, אבל רק באישור מיוחד. אבל לא רחוק מפה, לשם הולכים כולם לגזוז את השיער. וככה הלכנו למקומות ששם, וראינו את אותו סוג של עבודה רק בסדר גודל יותר קטן, מצומצם, זאת אומרת לפי גודל המקום. אז בית הגזיזה הוא יותר קטן, אבל למשל היו מקומות שראינו צלמים ממש, כלומר כמו שאמרתי עכשיו בתירופתי, דווקא הפעם ראיתי תמונה. אבל במקום יותר קטן ראיתי צלמים בתוך בית עבודה, בתוך הגזיזה, במקום שהם מקריבים את השיער, והמנהגים הם ממש חופפים בכל המקומות. ואז גם מתוך השאלות וגם מתוך החוויה שראינו, הבנו שהעבודה הזאת של הגזיזה של השיער של אנשים, של אנשים ושל הילדים בהודו, זה חל על כולם. זאת אומרת שאין אישה כמעט, אולי יש את היוצאות דופן, אבל אנחנו מדברים על כל כך הרבה הודים והודיות שישנם, הרוב הגדול העצום הזה, הוא לא עובר את התהליך הזה. אם הוא הצליח להגיע לתירופתי, הגיע. אם לא, אז במקום המקודש הקרוב יותר. אם לא, אז עוד יותר קטן. אם לא, אז אפילו ליד, כמו שסיפרתי, ליד התמונה הקטנה שנמצא בשום מקום. וגם שם הם עושים את זה. זאת אומרת, כל אחד, אבל המעשה עצמו, שהוא כל כך חשוב בעיניהם, עובדה שהם עושים את זה, וכולם, זה לא איזה דבר פעוט או פחות, אלא זה דבר שנחשב אצלם נעלה.
אבל אצלהם נתינת השיער זה בעצם הקורבן הכי יקר שיכול להיות?
תראה, כך לי זה נראה מתוך השאלות והתשובות שקיבלתי, שהם אומרים שהשיער זה כל כך חשוב ביניהם, שלא יחשבו לרגע להוריד שיער אם לא היה חשיבות בזה. כי כשהם לא מקריבים את השיער, אז אתה יכול לראות נשים הודיות שכל הזמן הפנוי שלהם הם מסרקות ומטפחות ומגדלות, ומייתם הזה כנראה יש לזה גם ערך מיוחד בעולם, כי זה תמיד מאוד ארוך יותר במקומות אחרים. אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל מהחוויה של ההסתובבות שלי שנים בהודו לפני כן, וגם עכשיו בהתמקדות בנושא הזה, אז אתה רואה שזה פשוט הדבר הכי יקר שהם יכולים למסור. כן?
אז האם אפשר להגיד שכל מאמיני דת ההינדו יש להם את העניין לתת לאליל שלהם את הדבר היקר הזה שנקרא שיער?
זה מה שנאמר לי. זה, אין אחד שסתר את זה. אין אחד שאמר לי לא. וכולם אמרו שכן. אז אני חושב שזה ראיה. זאת אומרת, אם פניתי לבלי לא ידעתי מה האדם יענה לי, בחרתי אנשים באקראי, שנראה לי שיכולתי לקבל מהם תשובה, וכולם ענו לי את התשובה הזו, לא רק במקום האחד הזה, בוא נגיד שכולם שמגיעים לשם, אולי זה קאט מסוימת, אבל גם במקומות אחרים ששאלתי, ככה נאמר, חוץ מי, כמובן שהעולם המודרני שמגיע להוד הוא גם כן, אז חלק קטן מההודים כבר יש לו מנהגים מודרניים, שעוזבים את המסורת העתיקה שלהם, וגם זה תהליך שמתרחש בהודו, עליהם אני, זה המיעוט, אבל זה גם קיים. אבל אלה המסורתיים, שזה הרוב הגדול והעצום בהודו עדיין, אז הם בהחלט נועדים.
זאת אומרת, זה לא איזה קאט מסוימת בהודו שמגלחים, אלא כל מאמיני דת ההינדו מגלחים?
תראה, עוד פעם, הודו היא עצומה וענקית. וכדי לענות תשובה מדויקת, אז היו צריכים לשלוח אותי לכל הודו, והייתי עובר שם מאזור לאזור ושואל בכל מקום את השאלות האלה.
אבל מהאנשים ששאלת
שהגיעו מכל הודו, הרי למקום הזה מגיעים מכל הודו, אז זו השאלה שנשאלה וזו התשובה שהתקבלה, שהם כולם הרי באים, זה לא עכשיו, אם זה היה משהו מקומי, אז הייתי פוגש את כל החבר'ה המקומיים ובזה זה היה מסתיים. אבל הנה המתורגמן שלי שידע 4 שפות מקומיות, וגם זה לא מספיק, כי בהודו יש 28 או יותר שפות מאזורים שונים, אז התברר שמגיעים מכל הודו למקום הזה. אז זה לא שפיזרו איזה קט אחד לקצוות, אלא כל המאמינים בעצם מחוברים למעשה הזה.
אז המנהג הזה שהם מוסרים לאליל את השיער שלהם, האם המנהג הזה קיים גם אצל מאמיני דת ההינדו שהם גרים בצפון הודו או בדרום הודו? האם יש איזה...
מה שיש זה שידוע שהמנהג אצלם בכל הודו, שכל ילד שמגיע לגיל של 11 חודשים או עד גיל 3 שנים, יש שוני במה שנאמר לי, אבל המנהג עצמו קיים במושרש, כל ילד שמגיע לגילאים האלה בין 11 חודש ל-3 שנים מגלחים את השיער שלו כקורבן לאליל. זאת אומרת שזה כבר מראה לנו שהם, זה לא דבר שהוא מנותק ושייך רק לאזור מסוים, אלא בכל הודו המנהג הוא שילדים זהירים צעירים מספרים ומגלחים את השיער שלהם כקורבן לאליל. אחר כך הנשים שעושות את זה כדי לקבל תמורה למשלולות לב, אז כמובן שהילד אין לו עוד למשלולות לב, אבל זה מנהג קדום שקיים אצלם, זה מחבר בין היוצרות. כלומר, הנה, זה לא דבר שזר שרק, אלא שזה ממש מושרש בכל הודו, לכל הילדים, כל הילדים מסתפרים ככה, כלומר מקריבים את השיער, או מקריבים להם את השיער, כי הילד לא יוזם את זה בעצמו כמובן, ההורים יוזמים את זה.
עכשיו, ברגע שאודי שמאמין בדת ההינדו עובר לגור במדינה אחרת, בוא נגיד עובר לגור בסין, עובר לגור בווייטנאם, הוא יפסיק למסור לאליל את השיער שלו למרות שהוא מאוד חפץ בישועה מסוימת? או שהוא יכול גם למסור את השיער לאליל גם כשהוא נמצא בווייטנאם או בסין?
אני את השאלה הזו לא שאלתי, אז אין לי מענה לשאלה הזו. אני רק יכול לומר שוב שבגלל שאנחנו מדברים על הודו, והודו זה באמת איזה מקום מאוד מאוד מיוחד, שבהודו יש את 1.2 מיליארד אנשים שנמצאים בהודו, אז גם אם יש 100,000 או 10,000 הודים שגרים במקומות אחרים וצריכים ל... אז אין לי מושג, אין לי תשובה לזה, אבל עוד פעם, מול המסה הענקית האינסופית של השיער, של הכמויות של האנשים שנמצאים בהודו, אז זה בטל ב-10 מיליון. כן, אז ככה זה המענה.
טוב, אז רגע, על הנקודה הזאת של שהם...
בגלל אנשים מספרים שיש גם מקדשים מחוץ להודו, מקדשים של אינדים. אז השאלה אם במקדשים האלה לא יהיה גזיזה או ש...
אני צריך לשאול. סליחה, אני פשוט לא שאלתי, לא הייתי ולא, אני לא יודע למה.
צריך לשאול. אז לשאול על העניין של שצריך לומר שהם מאמינים שעל ידי גזיזת השיער, שיש עוד אין משהו עזף, שגם זה מחפר להם, על ידי זה, האלי לוקח מהם את ההבנות.
כן, רצינו לשאול באמת, הנקודה הזו של נתינת השיער לאליל, האם זה רק בשביל נקודה שהוא מבקש ישועה, או שהוא גם רוצה איזה כפרת עוונות, או שהאליל בעצמו בתור תשועה אז הוא מכפר לו, מנקה אותו מהעוונות שלו?
מה שנאמר לי זה שמייחסים לשיער הכוחות גם. זאת אומרת, מה זה כוחות? זאת אומרת שבתוך השיער תמונים היצרים והעוונות של האדם. ואז כשמספרים, בנוסף לזה שזה משמש כקורבן לאליל שחפץ בזה וכדומה, אבל זה גם לזכך אותם, את אלה שמספרים וכאילו משילים מעצמם את האבונות שלהם ואת היצרים שלהם, והם נהפכים ליותר קדושים או טרורים.
זה דבר שהאליל עושה, או שזה נעשה מאליו?
זה מה שהבנתי, מה שנאמר לי על ידי האנשים, זה שבתוך השיער תמונים האבונות והיצרים, וברגע שמגלחים את השיער זה מושל מהם, כלומר זה יורד מהם. זה מה שנאמר לי. ככה הם פירשו את הדבר. זאת אומרת שזה בהחלט חלק מהרצון שלהם נובע גם מזה. זאת אומרת, בוא נגיד שהדבר הכי גבוה זה שהם מספקים את רצון האליל שרוצה את השיער כקורבן. המשני יותר, שזה כבר משל ליבם הם עצמם, להיות מזוכחים ונקיים יותר מאבונות ומיצרים שלהם.
וזה סתירה אחד לשני, או ששני הדברים קיימים?
נראה לי שאין שם כאן שום סתירה. יש דרגות חשיבות אולי, שבגלל הם עושים את כל המאמץ, אחרת בוא נגיד לא היו הולכים, היו מספרים את השיער, אם זה רק הכוונה לחפר אבונות או לנקות מיצרים, אז בכל מקום אתה יכול לקחת את הדוד והוא יספר אותך, והנה אין לך יותר אבונות ואין לך יותר יצרים. לא, זה לא נעשה כך. התהליך העיקרי והחשוב ביותר של המהלך זה המסירה של הקורבן לאליל. בנוסף לזה הם זוכים לכך שהם מתנקים מהאבונות ומהיצרים.
אבל זה האליל מסתיר מהם את האבונות, או שזה אני, לא קשור לאליל?
בגלל שהעבודה זרה היא מאוד מאוד פיזית, כמו יש כאן הרבה דברים שאתה רואה לפעמים חס ושום כן מקים וזב דם וכל מיני תהליכים, אז הם אז אני אומר שהשיער, ככה אני הבנתי, אם הבנתי, עוד פעם אפשר להעמיק, אבל מה שאני הבנתי מתוך התשובות שקיבלתי, זה שעצם ההסרה הפיזית, שאין לך שיער, הרי האבונות והיצרים הם מתוך השיער, פתאום אין לך שיער, אז התנקת. עכשיו, אם זה מי שם את האבונות והיצרים בתוך השיער, מי שם, מה יחסים את זה לאלינים? כי האלינים יצרו את הכל, והם אחראים על הכל, אז אין כאן סתירה, כמה שאני מבין.
איך אתה רואה, איך רואים שם את הדיקות שלהם לאמונה הזאת, אפילו אצל אנשים מודרניים, עשירים או מתקדמים? רואים את הדיקות שלהם שבאמת הם עושים את זה ברצינות ולא סתם כמו איזה מנהג בלי לחשוב על האליל? ו
תראה, עוד פעם, אנחנו מייחסים לדברים, יש, השם נתן לנו חושים ועיניים לראות. אתה רואה אם בן אדם הוא סתם עכשיו בהיסח הדעת עושה משהו, אז אתה רואה את זה על פניו, אתה רואה את זה על ההתנהגות שלו, אתה רואה על זה גם כמה הוא מוכן להשקיע בדבר, כן, כי זה ולפי גודל החשיבות וגודל אני יודע, האמונה, אז אתה רואה אדם מוסר את נפשו יותר ויותר ויותר. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה על האנשים עצמם. אז גם שם בציבור בהחלט אפשר לראות לפעמים, לדוגמה, ורואים את זה עוד פעם, תמיד להבדיל, גם בארץ, אתה רואה, נגיד את הרב או סבא הזקן הולך, ואז יש את הבנים, ואז יש את הילדים מסביב שמשתובבים להם. הם עכשיו לא, הם משחקים. אז גם שם אתה יכול לראות את אותו דבר. אתה רואה את הרציניים יותר, את המובילים.
אני מכוון בקטע של נתינת השיער, האם זה מאחד את כולם שהכל זה ברצינות? או שהם עושים את זה בלי להבין מה הם עושים? זה בעצם הייתה השאלה.
אני אומר שוב, שאם זה היה בחסר חשיבות, אז לא היו משקיעים בזה כל כך הרבה. אמרנו כבר, הם באים אלפי קילומטרים, משקיעים זמן וימים עצומים בשביל להגיע, זה לא עכשיו שאתה 10 דקות הגעת, אז רוב האנשים זה פשוט מסע מפרך עלויות ולנתק מי ולך תדע מה יקרה בדרך וסופות ומה לא. זאת אומרת, אנשים שעושים את כל המהלך הזה, אף אחד לא עושה דבר כזה בשביל היסח הדעת. כמו שאמרנו, האנשים בהודו הם מאוד מאוד עמוקים בחשיבה שלהם, הם לא יכולים לבזבז, אין להם זמן לבזבז בשביל סתם דברים. זה כמו שאתה רואה אותם עובדים מהבוקר עד הערב, לא מפספסים רגע של זמן כדי להגשים את להספיק את העבודה. אז גם בעניין של האמונה שלהם הם לא עושים סתם דברים, אין דבר כזה סתם. כלומר, יש את נגיד איפה שהגיע המודרניזציה, זה בקופות קטנים, אז שם אתה יכול לראות סתם יושבים, אני יודע, על המדרגות וצוחקים, אבל המהות
אני מתכוון בקטע של נתינת השיער, האם הם מבינים, האם אלה שבאים להתגלח הם מבינים שהם עכשיו באים לעשות מעשה הקרבה, הם מבינים שהם עכשיו נותנים את השיער לאליל, או שהם לא מבינים מה הם עושים, הם עושים כי מנהג אבותם בידם.
זה הדבר היחיד שגורם להם לעשות את כל המאמצים וכל ההשתדלות, זה, אתה רואה כל אחד ואחד שנשאל, אין אחד שיגיד לך, נו, בסדר, באתי, עשיתי, יאללה, אפשר להמשיך. אין יחס כזה, להפך. הם באו, וזה אחד הדברים הגדולים שהם הצליחו לעשות, מבחינת אמונה שלהם, לפני האלילים שלהם, ומייחסים לזה חשיבות עצומה, וקדושה יתרה מבחינת טומאה, קדושתם, מה שהם קוראים לו. שאין דבר יותר חשוב, אני אומר שוב, הם פשוט הולכים בכאלה מאמצים כדי לעשות את זה, שאתה יודע שאדם לא יעשה דבר שהוא לא חשוב, וישקיע כזה המסירות, נפש, בשביל להגשים את זה. אין ספק, אמרנו שוב, אבל בגלל שזה מדובר בציבור, אז כן, יש את הצדיק, יש את אלה שהם מבינים יותר לעומק, יש פחות, אבל כולם, אחרת הילדים לדוגמה היו מתנגדים, כי שיער, הילדה הצעירה רוצה להיראות יפה, עכשיו היא לא נראית יפה, והיא ככה שנים להיראות יפה. זה לא שעכשיו, אם זה לא הייתה מייחס לזה חשיבות, היא לא הייתה עושה את זה. והילדים גם כן נראים כאלה, זה לא שעכשיו כולם עכשיו, אבל אתה רואה על הפנים שלהם שהם הגשימו את עשו את המעשה הנעלה הזה, וזה הטעם שהם מרגישים טוב עם זה. אחרת הם לא עושים את זה.
מה? האם כל אחד שמגיע לשם, אתה שמעת אותם אומרים, שהם באים בגלל איזה בקשה והם עכשיו בטוחים שהיא
בהחלט
מתקבלת?
כולם בכל אחד ועניינו הוא, כולם רוצים לקבל את התשורה הזאת, כלומר הם יודעים וסיפרו להם, וזה מסורת שמקבלים גם תשורה מול הנתינה הזאת, מול ההקרבה הזאת. ככה יש את האמונה.
אני אשאל שם שאלה, הרב, צריך פשוט לא למחזר את השאלות. בתפשין סם, תשאול את זה אתה, הרב, בתפשין סם מרדלת שהיית שם, כשנכנסת לאולם גזיזה, ראית שם גם כן, היה גם חדר שהיה בו.
אני אשאל את זה אחר. כמה חדרי גילוח או גזיזה יש שם במקום הזה? מה גודל המקום? כמה חדרי גילוח יש? איך אתה יכול לתאר את כמויות האנשים ואת מספר חדרי הגילוח?
תראה, אני לא יודע כמה חדרי גילוח. אני זוכר שבאמת לפני 14 שנים שהיינו, אז אפילו במלון שהיינו בו לפני שקיבלנו חדר במקום, אז פתאום ראיתי הכיסא מול צלם שקיים שם, ואז אמרו לי שחלק שלא רוצים להיכנס לתורות ולהזיע שם בדרך, אז הם גוזזים את השיער שלהם פה במקום הזה. במלון שהייתי בו היה מקום מיוחד לגזוז את השיער, יש שם צלם, ושם הם גוזזים את השיער ומקריבים את השיער.
ומגיע לשם כומר לגלח אותם?
כומר לא מגלח אותם.
זה לא כומר, זה אלה ש...
לא, האחראי על הגילוח.
הספרים האלה הם אלה שאחראים לעבודה הזאת.
זה לא שהוא מגלח את עצמו, או שסתם מישהו מגלח אותו, זה מישהו מסוים על פי ה...
כן, ככה.
גם בבית מלון.
גם בבית מלון, אז, הפעם לא ראיתי בבית מלון, ואני הלכתי לאולם גזיזה אחד, הגדול שנמצא קרוב בסמוך לבית העבודה הזרה שלהם, אבל נאמר לי שגוזזים בעוד מקומות. אני לא הלכתי לחפש את המקומות הנוספים, ראיתי מקומות נוספים במקומות אחרים, בבתי עבודה זרה במקומות אחרים, אבל הציבור הרחב שמגיע, אז הוא לא עכשיו, אין שם כתות כתות, זאת אומרת, מבחינת אלה הולכים לבית זיזה הזה, או אלה הולכים לבית, אתה רואה איזה נהר כזה של אנשים שנכנסים, ואז כנראה איפה שיש לחץ, איפה ש... אני לא חקרתי את הדבר הזה, כמה בתי גזיזה יש במקום הזה. אני הגעתי לבית גזיזה הגדול, שם הסתפקתי, שאלתי...
מחילה, אנחנו פשוט חוזרים אותם דברים ופשוט לא מגיעים לנקודה. הנקודה, אני רק רוצה לספר בתפשן סמך דלת, שנכנסת שם לעולם גזיזה וראית שיש חדר מסוים, יש לי תמונה שיצאנו של החדר הזה עם הצלם בפנים, וזה מידע שחסר, שצריך לדעת שבתוך העולם גזיזה עצמו, יש גם חדר שיש שם איזשהו צלמים, או יש שם עזר, מה שהיית
אתם... לא, אז אני, זה לא קרה.
זה קיים.
אני רק רוצה לומר, שכשהיינו בפעם הקודמת, אז אני לא ראיתי חדר מסוים, אלא אני ראיתי בתוך החדר של הגזיזה, צלם שהיה בצד של הבקיר. זה מה שזכור לי של אז. לא ראיתי חדר נוסף, אלא היה חדר גזיזה, בתוך החדר גזיזה היה צלם. הפעם שהגעתי לא ראיתי צלם, ראיתי תמונה. זה העדות ש...
האם יש הבדל בין הקורבן שהם יחסים לו כשבן אדם מבוגר נותן את השר, לבין מה שנותנים את השיער הילדים? או...
אמרו לי כן שזה אותו שורש, כן, השיער, הגזיזה של השיער של הילדים וכמובן המבוגרים וכל מי שביניהם, זה אותו דבר של הקרבת שיער לילדים. כן, אין הבדל בין צעיר לזקן בעניין הזה.
האם אתה ראית איזה סתירה בין תשובות שעונים אנשים כאלה או אחרים, סתירה בין הדברים בקטע של... האם באמת השיער הוא קורבן קדוש, והיו כאלה שאמרו מה פתאום, אולי זה בכלל לא קורבן, זה בסך הכל רק כדי להסיר את התומה ואת הגאווה, ואין בזה שום קדושה ושום קורבן?
אף אחד לא ענה לי תשובה כזו כמו שהרב אמר, וכולם כאחד אמרו לי, כל אחד בשפתו ובעניינו, כולם אמרו שהמעשה הזה של הגזיזת שיער הוא קודש קודשי מבחינתם, זה אחד הדברים הנעלים של החיים שלהם שהם יכולים לעשות מול האלים.
גם הילדים שגוזזים להם, ילדים בגיל 3, זה גם דבר קדוש?
בהחלט, עובדה ש...
ולא להסיר מהילדים איזה אורלה או תומה?
לא, 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 לא נאמר לי דבר כזה. באמת, מה שהזכרת לי עכשיו, באמת נאמר לי שהילדים עצמם בגיל הזה שמגיעים, יש איזושהי התפתחות נוספת לקראת ההשלמה, השלמות של ההתפתחות של הילד, שהשיער מונע ממנו להגיע לכך, וזה אחת מהסיבות שהם מספרים בגיל הזה גם, כדי שהילד יהיה משוחרר מהמעצור הזה ויתפתח לשלמותו הרצויה והמקודשת.
אבל זה קורבן לאליל, או שזה רק התפתחות?
אז עוד פעם, השיער עצמו מוקרב לאליל. אבל כמו שאמרנו, אבונות, אז בוא נגיד, לילד קטן בגיל הזה אין לו אבונות ואין לו יצרים, אז יש להם הבנה נוספת שבגיל הזה, כמו שהם אמרו לי, יש איזו התפתחות נוספת שצריך להיות בילד, והשיער יכול למנוע את זה, אז ככה הם מסירים את השיער כדי גם לאפשר לו. כלומר, זה תוצאה נלווית